וכאן באולפן רשת בית איריס לוי, ואנחנו כמו מדי פעם מקיימים דיון בעקבות נושא התסכית, ואני רוצה לומר ערב טוב ושבת שלום ליהושע לוי, פסיכולוג קליני המטפל בילדים, בבני נוער וגם במבוגרים. ערב טוב יהושע.
ערב טוב לכם.
שמענו את התסכית המרגש, המצמרר אפילו.
מרגש, מצמרר וממש מאוד קשה.
כן, מאוד קשה. זה סיפור שאני שוחחתי עם עמוס עוז, חשבתי אולי להעלות אותו, והוא אמר, כתבתי את זה לפני 40 שנה, במילותיו שלו, אני כבר לא שם. נדמה לי שאולי גם עמוס עוז כבר לא היה אולי מביא כזה דבר קשה לקיבתנו, שקשה לה להקל את הדברים האלה של השכול. אבל באמת בואו נדבר לא על הנושאים, גם על הנושאים הקשים, אבל... הנושא הזה באמת של היחיד, שני דברים אני חושבת, כשאני שמתי לב, גם האינדיבידואל בתוך הקיבוץ, עד כמה רחוק ועד איזה מחיר יכול אינדיבידום לשלם מחיר כדי שיראו את החופה הלבנה שלו בין כל מאות החופות של הצנחנים, כדי לבלוט בשביל לקבל את דקת התהילה שלו בעולם, אם אנחנו חושבים על קיבוץ או צבא, שבעצם מאחד שורות ועושה אותם כאלה יוניפורמיות.
כן, בקטע הזה את תופסת אותי לא רק בקטע הפסיכולוגי שלי אלא גם בקטע האנושי, בעוצמה של התסכית הזה. באמת עשוי, היה עשוי בצורה מופלאה.
כן.
סביב הסיפור, תראי, אחד הדברים ש אני בכובע גם של פסיכולוג וגם של מי שחוקר היום קבוצות וחברה באספקטים של השילוב של היחיד בחברה, בתוך הרשתות החברתיות, הרי ניתן לומר שהטרגדיה, יש פה סיפור ממש טרגי, שהטרגדיה של היחיד שלא מצליח לפלוט בתוך איזשהו מרקם, עולה ממש בזעקתה מתוך הסיפור הזה. כך נראה. כלומר, יחיד שהוא לחלוטין כמו איזשהו זיקוק נבדל, לא מחובר. מן הסתם, כל הסיפור הזה מראה על איזושהי חוסר התחברות מתחילתו.
כן, היה ילד מיוחד מההתחלה.
זה אירוני, זה בהפוך על הפוך. זאת אומרת, הוא אמור היה להיות איזשהו סמל מחבר, וכך יצא שהוא בעצם הפך להיות איזשהו רסיס לכל אורך חייו.
אנחנו גם שומעים לאורך הסיפור בעצם הוא נדחף בעצם הוא ילד כל כך רגיש ואחר, שהיום הוא היה מקבל פטור, נכון? אנחנו מדברים על שנות ה-60 המוקדמות, היום הוא היה הולך לקבן.
לחלוטין.
נכון?
לחלוטין, ותראי, לא, זאת אומרת, אני בהחלט עוסק בדברים האלה, ולמרות שבצבא היום יש תהפוכות, יש רמטכ"ל כזה, רמטכ"ל אחר, משחררים ילדים כאלה. תראי, יש פה עוד גם רמזים לילד שמן הסתם גם עבר חוויות לא קלות בילדותו. יש שם איזשהו קטע שהילדים לוהגים לו.
כן, פינוקיו.
כן, והדבר הזה הוא לחלוטין בעייתי כשהילדים האלה מתבגרים, בייחוד ילדים. אני פוגש די הרבה ילדים כאלה שעברו התעללויות, לפעמים התעללויות בוטות.
חברתיות.
חברתיות.
כן, לא במשפחה הכוונה.
לא במשפחה. והדבר הזה מוביל אותם למקומות שבהם הם צריכים להוביל את איכשהו. ילד צריך להוכיח את הייחודיות שלו, והוא עושה את זה לפעמים בצורה מאוד מסוכנת. ולפעמים קוראים אסונות. אני רואה את זה חדשות לבקרים, לדעבוני.
כן, כלומר, כדי לבלוט דווקא. וכאן גם יש את עניין הקיבוץ באמת, והצורך הזה, הדרישה של החברה להיות כל כך... עם כולם, נו, אתה תצנח, אתה תהיה, אתה לא תאכזב. גם זה בעצם סוג של לחץ שעדיין מופעל היום, לדעתי, על צעירים בקיבוצים, למשל, או בחברות תובעניות.
בהחלט, אבל תראי, המפלט, או המפלט שיש לילדים בדרך כלל, הוא בבולטות, תראי, בבולטות של הצנחנים, זה היה שכל אחד רצה את הנעליים האדומות. וכשהוא הלך עם הנעליים האדומות והקומטה האדומה, הוא הרגיש שהוא יחיד ומיוחד, למרות שמסביבו היו עוד הרבה עם נעליים אדומות וקומטה האדומה. אבל אתה יודע, זה כמו עוד כדורגל שהוא מרגיש יחיד ומיוחד כשהוא בצבע אדום, צהוב או ירוק. אבל הוא עדיין מחובר לצבע. זאת אומרת, המקום הזה שהסיפור מבליט, זה אותו אחד שלא הצליח להתחבר בעצם לשום צבע, וניסה להבליט את יחידו דרך המצנח הרזרבי, והרזרבה הזאת לא עמדה לו.
כן.
לחלוטין.
כלומר, הבדידות המוחלטת הפכה למעשה אובדני בעצם.
הבדידות המוחלטת הרבה מאוד פעמים סופה במעשה אובדני. תראי, אני יכול לומר לך משהו זה רדיו, אבל אני יכול לעשות את זה בצורה באמת שהיא לא תהיה, שתהיה דיסקרטית לחלוטין. מישהו אני מאלתר ברגע זה, מישהו שבגיל קטן מאוד רצה להוכיח את ייחודיותו ועשה איזשהו צעד מאוד מסוכן, ואכן הוא הגיע לרמה של כמעט פגיעה מוחית.
כן.
ועשה מעשה אובדני.
שזה ללכת אל גבול הסכנה.
זה ממש ללכת אל גבול הסכנה. היום הוא איפשהו, אני מאלתר שוב, בין 20 ל-30.
כן.
והוא לחלוטין מודע לזה, והוא יודע מה הוא עשה. ואולי יכול שלא לעשות אחרת.
כן.
למזלו, הייתה שם איזושהי רגישות משפחתית שהצילה אותו ברגע האחרון.
אז האם באמת, אם אני הולכת להיות רגע פרקטית כזאת, אם משפחה או הורים או מורים מאבחנים באמת את הצורך הזה בהתבלטות עד גבול הסכנה, כן, או באינדיבידואליות שמבקשת ללכת אל הגבול, אל הקצה, טיפול, שיחה, מודעות, תמיד יכולה בעצם לעצור לפחות את זה.
כן,
או מה שקוראים סובלימציה.
כן, ואת יודעת מה, אני למשל הייתי נותן איזשהו קריטריון שאומר שאם הבולטות היא לא מחוברת, נגיד, לאיזשהו, אתה בולט על איזשהו מצע מסוים, נגיד אידיאולוגי, גם אם זה משהו שולי, או איזושהי חבורת שוליים, אבל יש לך איזשהו רפרנס. אם אתה בולט ואתה מבודד, הסכנה היא, זאת אומרת, פה צריכה להיות, פה צריכה להיות הסכנה. מישהו חייב לבלוט ללא חיבור.
כן, אז אתה יכול להיות כוכב רוק. לנגן בגיטרה ולעמוד שם לבד, מחובר, לבד מול מיליונים.
כן, אבל מחובר אליהם.
כן, אגב, רבים מהם, באמת, אם אנחנו הולכים לשם, כוכבי רוק, שהם נערצים על ידי רבים, תחושתם היא בדידות מוחלטת. ראה מייק ברנט, ראה עוד אנשים שדיווחו על מצוקה מאוד גדולה, דווקא כשכאילו כל העיניים נשואות אליהם מחוברות. זאת אומרת, זה מקום עם תפר מאוד מיוחד.
עם תפר מאוד מיוחד ועם תפר מאוד מסוכן, וראינו גם אנשים שעשו תהליך אובדני דרך הסמים שלהם.
כן.
בקטעים האלה. טוב. הסמים חשמלו אותם.
כן, הרחקנו הרבה מסיפורו של עמוס עוז ומהתסקית, אבל זאת הכוונה בעצם.
אוקיי.
אני מאוד מודה לך.
אוקיי, גם
יהושע לוי, פסיכולוג קליני, שבאמת מטפל גם בילדים, גם בנוער, ובמבוגרים. תודה לך על הדברים האלה.
תודה.